רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
את עייפה כל כך, למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם, חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמא. להיות אמא זה לתמיד.
התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים ולכל הצופות והצופים שלנו. אני כמו מרב מיכאלי, צופים צופות, מאזינים מאזינות. אתם על רדיו סול. כמו בכל יום שני, בשעה 12 בצהריים, אנחנו פותחים עוד תוכנית של כי אני חייל, ומאחורי המיקרופון, כמו תמיד, אני הולי שוורץ. ואנחנו כאן מוכנים עם תוכנית נוספת, קדושה בתוכן שמיועד לכם, המיועדים לשירות, החיילים, בני המשפחות. היום נעסוק ממש בשער הכניסה לצהל, מכיוון שאנחנו בראשון למרץ, ואנחנו עומדים בפתחם של גיוסי מרץ, שהם גיוסים גדולים, כולל לחילות השדה, אבל לא רק. אז חשבתי שנכון להביא לכם מידע ממקור ראשון, לא שמועות, לא השערות, מידע אמין, מדויק, ממי שהייתה מפקדת בסיס טירונים, כשהמטרה שלנו זה באמת שיהיו לכם עובדות להסתמך עליהם, כי תמיד לסיפורים יש נטייה להיות לא מדויקים וקצת מנופחים. אז בואו נגיד צהריים טובים לסגן אלוף במילואים, מיטל מידם. צהריים טובים, מיטל. רגע, מיטל, אני חושבת, אני חוששת שלא שומעים אותך. שנייה אחת אנחנו נעשה פה איזשהו ניסיון. נציג את מיטל ונשמע שיר, ואז אנחנו נחזור לדבר איתה, אבל קודם כל נגיד שמיטל הייתה בעברה מפקדת מחנה 80, שהוא אחד מבסיסי הטירונים הגדולים בארץ, וכיום היא מנחת הורים ונוער לקראת גיוס. ולפני שככה נצלול פנימה, אז נשמע את השיר הראשון שלנו, של רביב קנר, רוצה שלום, שהלוואי הלוואי והתגשם, ואז אולי לא נצטרך טירונות. אז רביב קנר, רוצה שלום.
תגידי מה עכשיו, כבר לא מבדיל בין רע לטוב. אולי אחרי הסוף הזה תהיה פה ההתחלה, מדברת במילים שורות ואני חלש בין השורות.
בתשובות אז מה השאלה תגידי מה נשאר לא נשאר תגידי לי שעוד אפשר להיות איתך קרוב לפחד אין מקום תגידי מה עובר עליי עד מתי הייתי מבטר עליי תגידי מה נהיה איתי הכל איתך הולך איתי עוד לא התעוררתי ונגמר חשבתי שהלב הזה ייחר הכי קשה לו לעזור למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים ונכון שיש גם טעויות שיהיה מה שצריך להיות גם בלי המלחמות אנחנו מנצחים תגידי מה נשאר לא נשאר תגידי לי שעוד אפשר להיות איתך קרוב לפחד אין מקום עובר עליי, עד מתי הייתי מבטר עליי תגידי מה נהיה איתי, הכל איתך הולך איתי עוד לא התעוררתי ונגמר תורתי ונגמר היום ומה את מבקשת כשאת לאט ניגשת אליי רוצה שלום שקט בעיניים נופל בין הידיים שלך
אז שמענו את רביב כנר עם השיר שלו רוצה שלום ואנחנו עם סגן אלוף במילואים מיטל מידם. מיטל? מיטל, אני חוששת שעדיין לא שומעים אותך. ואנחנו, כמו שהצגתי את מיטל, מיטל היא סגן אלוף במילואים, בעברה מפקדת מחנה 80. מיטל, את איתנו?
בוא נראה, ננסה.
לא, אני עדיין לא שומעת אותך. האמת ש... אנחנו נתחיל בזה שנדבר קצת על מה זה בעצם בסיס טירונים ואיך הבסיס טירונים הזה אמור להכין אותנו לשירות הצבאי. בואי תנסי רגע שוב. לא, אני לא שומעת אותך. אז אנחנו נצא לשיר נוסף ואז ננסה להתגבר. אנחנו נשמע את חנן בן ארי, אם תרצי, ואז נמשיך.
בלילות, אני לא ישן כבר שבועות רק מתהפך מצד לצד ומפחד שיום אחד אני אקום ואת כבר לא תהי אני אצעק בכל העיר יש לי מישהו רע לאן הלכה אהבה אם תרצי
אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל. אני אתן לך את הכל. אני נשבע לך עם יד על הלב, הפעם זה על באמת. מן הקצה אל הקצה, אני חדש, אני רוצה, רוצה ממש. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל. אני אתן לך את הכל וגם אשיר לך. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתרפא בכל מחור. אני אלחין וגם אכתוב וגם אשיר לך.
עכשיו אולי?
לעולם אני לא עוזב אותך אף פעם.
לא, את לא תוכל.
גם אם נדמה שאין אותי לנצח את אהובתי. לנצח את אהובתי, אהובתי.
אז אנחנו שמענו את חנן בן ארי, ובין לבין אנחנו ככה מתפעלות את האופרציה כאן. צהריים טובים, מיטל.
צהריים טובים.
יופי, כן, סוף או, סוף אנחנו שומעות אותך.
מעולה.
הנה, אז הצלחנו.
הצלחנו.
אז מיטל, נתחיל בזה שלקראת גיוס וטירונות, את בטח מקבלת מהורים המון פניות, המון שאלות. מה החשש הנפוץ ביותר? בואי
מהורים.
תגידי. מהורים. מהורים. אני בטוחה שההורים הם בדרך כלל כן. אלה שחוששים.
נכון, החשש הנפוץ ביותר זה באמת האי-וודאות. איך זה הולך להיראות, מה הולך לקרות שם, הוא יאהב את האוכל, לא יאהב את האוכל, איפה הוא ישן, מי יהיו החברים שלו, איך יהיו המפקדים, איך יטפלו בו רפואית, איך יטפלו בו נפשית, מלא 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 מלא. בעיקר חששות, חששות. שאני קוראת להם אי-וודאות.
נכון, האי-וודאות היא מאוד מאוד קשה. אז מה עושים עם זה? מה עושים עם החוסר ודאות הזה?
קודם כל נרגעים ונושמים רגע. כל אחד מאיתנו ככה נזכר בגלי הנוסטלגיה שלו על איך הוא כשזה היה בטירונות ומה היה לו, ויש לנו את הסיפורים שלנו.
נכון.
אבל הסיפורים שלנו הם שלנו.
לגמרי.
הם שלנו, הם לא שלהם.
ומה זה אומר בעצם שהסיפורים שלנו הם שלנו? איך אני כהורה מתרגמת את זה עכשיו לחיי המעשה?
בעיקר להבין שהסיפורים הם שלי.
אוקיי.
והם לא בטוח שהם מתאימים לילד שלי. אוקיי. ולחוויות שהוא עובר. ולכן בואו, תשמרו אותם רגע לעצמכם את הסיפורים, ותאפשרו להם לחוות את זה בעצמם. שהם יחוו את הטירונות כמו שהם.
אבל זה נורא קשה לשחרר.
מאוד קשה לשחרר, וואו. נורא נזהרת במילה לשחרר, גם כאימא וגם בכלל להגיד להורים לשחרר זה קשה.
נכון.
אז מה אני מציעה בלשחרר? זה רגע להבין מה אני מסוגל כהורה. איפה אני כן מסוגל להגיד? טוב. פה אני רגע מאפשר לילד שלי להביע את עצמו, להגיד, לשאול שאלות. אני בעיקר חושבת שהשחרור, הוא יושב על מקום של תשאלו שאלות את הילדים שלכם, מאשר תשובות. אני קוראת זה לשאול שאלות במקום לשאול תשובות.
אוקיי, מה זה אומר לשאול שאלות? מה זה אומר מבחינתי כהורה? תני לי דוגמה לשאלה ככה שהייתי צריכה לשאול.
נגיד שהילד כבר בטירונות והוא מתקשר, ונורא נורא קשה לו. ממש, אפילו בבכי, בסדר? ניקח ממש
סיטואציה
של בכי. והילד שלי, שלפני יום הוא ישב על הספה והכל היה בסדר ומאושר, ופתאום הוא נורא נורא בוכה. אז רגע, אני מציעה באמת גם פיזית לקחת נשימה עמוקה.
אוקיי.
אפילו יחד איתו. לעשות את זה ממש פיזית, זה מאוד מאוד מרגיע לרגיעה הראשונית. ואז לשאול, מה אתה צריך עכשיו? מה הכי קשה לך? איפה אתה צריך אותי? בתהליך הזה? האם זה, אתם תגלו שזה הרוב, זה רגע, תקשיב לי? תקשיב לי, אני רוצה לפרוק את זה על מישהו.
אוקיי.
וזה עלינו.
ההקשבה, את אומרת, זה הדבר
הזה. ההקשבה, וואו.
איך נערכים? אם הגענו, כאילו, ישר ככה קפצנו לנושא של הכנה לטירונות, והמילים הראשונות שלך היו, הילד מתקשר בבכי.
נכון.
אז אני רוצה רגע ללכת איתך כמה צעדים אחורה, איך אני כאימא לא מגיעה לסיטואציה הזאת של הבכי?
אוי, זו שאלה נהדרת. אז קודם כל, בעיניי הכל מתחיל, לא תאמינו, אבל מהצו הראשון.
הצו הראשון?
הצו הראשון.
רגע, אבל הצו הראשון, תעשי לי סדר שנייה. הצו הראשון הוא בכיתה י' א'.
נכון.
ואנחנו מתגייסים בסוף י' ב'.
נכון.
שנתיים לערך?
שנתיים לערך. ומה זה לערך? זה לערך, לא עכשיו במשהו. אני לא מתכוננת עכשיו. תחשבו שאנחנו מתכוננים לאיזה ריצת מרתון ארוכה.
אוקיי.
וצריך את השנה, שנה וחצי, להתכונן לריצה הזאת. ואת השנה, שנה וחצי זה בדיוק הזמן. כי
וואו,
מה קורה כשמגיע הצו
ממש
הראשון? זה ממש
הכנה
להכין
ארוכה.
נכון, נכון. כי כשמגיע הצו הראשון, אז אנחנו גם מתחיל איזה חיכוך בבית, ומה תהיה, ומה תעשה, ולאן תלך, ומה אתה רוצה. ולפעמים אומרים לנו, אני לא יודע. אני לא יודע מה אני רוצה. אני לא יודע אפילו מה יש. אז איך אנחנו כהורים מהשלב הזה מתחילים לשחרר? מכוונים אותם, מצביעים להם, אומרים להם,
זאת אומרת, כשהוא אומר לי, אני לא יודע, אז מה להגיד לו? לך תקרא?
נכון. בוא נקרא ביחד, אתה צריך את העזרה שלי, אתה מכיר את המקומות שאפשר לקרוא בהם, את המידע הכי נגיש וזמין, אם לא, בוא תנסה לברר. תנו להם, מכאן זה הזמן להעביר אליהם את האחריות ממש מהרגע הזה של הלך תקרא, לך תלמד, לך תשאל, מה אתה רוצה לדעת.
את מדברת על להעביר אחריות, שזה אומר בדוגמה שלה לקרוא, לא שאני אקרא ויתמלא
נכון,
לו.
נכון. זה הטעות המאוד מאוד נפוצה. כלומר, אני קורא באתר, ואני מטבלה לו בכמה משפטים, ושולח לו את זה לוואטסאפ. תאפשרו להם לחוות את החוויה בתוך האתר, הם יצטרכו לחיות בתוך האתר הזה המון המון זמן.
אוקיי.
מההתחלה. אתה תעשה את זה, ואולי תנהלו על זה אחרי זה שיחה. מעולה. מה גילית? צריך עזרה? משהו? אתה בסדר? פתאום אתם תגלו שהם קראו, יודעים, ואפילו יודעים להגיד.
אוקיי, אז את אומרת קודם כל לשחרר.
נכון.
מה שהייתי ככה חובה בתחושות האלה, זה הקושי לשחרר בא בעצם מ-18 שנים או 17 שנים, שבהם אנחנו לא משחררים. אז איך עושים את הסוויץ'
הזה?
אנחנו כהורים.
זה מעולה מה שאת אומרת עכשיו, כי אנחנו 12 שנה, זה מה שעשינו, כן? מכיתה ידע, אנחנו מעורבים בבית הספר, ואנחנו שם, ואנחנו שואלים
במקומה. ואנחנו מתקשרים למורה.
מתקשרים למורה ומתקשרים למנהלת עם משהו לא מסתדר. כלומר, אנחנו עושים עבורם הכל. אנחנו כמעט, כמעט לא אומרים להם, לך תפנה אתה ותעשה את זה. כמעט ולא, כי אנחנו מרגישים מבוגר אחראי על אמת. כלומר,
זאת האחריות ההורית שלנו, לא?
נכון מאוד, נכון. אבל מה קורה בגיל 18? אנחנו עדיין יש לנו אחריות הורית. גם עליי יש בגיל 43, אמא שלי עדיין מתקשרת ושואלת ורוצה לעזור ולעשות. אבל קורה משהו בגיל 18. הם כבר בוגרים לפי חוק.
נכון.
ופתאום הדבר הזה, אני קוראת לזה, הצו הראשון הוא קריאת ההשכמה שלנו. חבר'ה, הנה הצו הראשון, יש לכם ילד בוגר בבית, יש לי ילדה בכיתה י' א', קיבלה צו ראשון, אתם לא, אני מתרגשת בטירוף יחד איתה, זה חלק מהעניין. אבל באותה מידה, הכיוון, הלאן את רואה את עצמך, השאלות, וההבנה שלי שרגע אני צריכה לנשום את זה ולהגיד זה שלה עכשיו, זה הרבה עבודה על הראש.
עבודה קשה שלנו
דווקא. נכון.
הם מתגייסים בעבודה קשה שלנו.
כן.
יש היום איזשהו הבדל בין איך שהטירונות נראית, בין איך שהחיילים מתגייסים, לבין מה שהיה פעם, בגלל הדור השונה, בגלל הנגישות של הטלפון, לא יודעת, you name it, מה שנקרא.
בהחלט. יש הבדל מאוד מאוד גדול. תראו, המטרה של הטירונות נשארה אותה מטרה, ואני יכולה לנסח אותה במשפט. זה רגע לסגל את החיילים למסגרת החדשה שהם מגיעים אליה, להכיר להם אותה, להסביר להם מה זה התרבות, מה זה השפה כאן, מה בכלל הולך לקרות כאן, ואיך אתם הולכים לתפקד בתוך המערכת הזאת, בזמן שתהיו בשנתיים, 3, 4, 5, כל אחד יבחר.
אוקיי.
ויש שוני, כי הדור שמגיע, הוא מגיע עם הפלאפון ביד, והמידע מאוד מאוד נגיש. הוא גם נגיש, אגב, ממתי שהוא התחיל את הצו הראשון, אולי, אני ואת לא ידענו מה הקאבה שלנו.
נכון.
גילו לנו אותה רק דקה לפני שנכנסנו למראיינת שמה, לפני קורס קצינים. לא באמת ידענו מהי. היום הכל זמין. הוא יכול לדעת את כל הפרטים עליו ולבדוק במה הוא באמת מתאים. עכשיו הוא מגיע לטירונות עם הטלפון, הכל נמצא ביד, הכל זמין לו. גם המפקדים זמינים לו, גם החברים שלו זמינים לו. כלומר, הידע הוא עוטף אותו כל הזמן. וזה אתגר, זה אתגר גם למפקדים, זה גם אתגר לחיילים שמתגייסים, כי פתאום לא להיות עם הטלפון כמעט 24 שעות, זה אתגר מאוד גדול עבורה.
נכון. זה
לא
קשה.
לא להצטלם כל הזמן, לא לעלות, לא להבין איפה אני, לא זה קשה להם.
אפרופו להצטלם, ככה קפץ לי איזה משהו, קראתי לפני כמה חודשים שבמיטב יש עכשיו איזה משהו חדש,
נכון.
שכל נכון. מתגייס טרי,
נכון.
יש לו את האופציה, 30 שניות אחרי שהוא עולה על מדים, להצטלם ולהעלות את זה ברשתות.
נכון.
איך את רואה את זה בתור מי שמנחה בני נוער, בתור מי שמנחה הורים, בתור גם מי שהייתה בצד השני במפקדת בסיס טירונים? איך את רואה את, את השופוני הזה במרכאות?
קודם כל אני רוצה לפרגן למיטב.
אוקיי.
באמת, אין לי שום קשר אליהם וגם לא היה כששירתתי בהקשר על להיות שם בתוך הארגון הזה. הם עשו שינוי מטורף. להתאים את עצמם לבני הנוער. הם נמצאים היום בכל מקום, גם באינסטגרם וגם בטיק טוק, ויש להם אתר עם מידע מצוין ונגיש,
נכון.
והם כל הזמן שמים את המידע הכי הכי חם על השולחן, וזה מעולה בעיניי. אני ממש רוצה לפרגן להם. וחלק מזה זה גם התמונה הזאת, שהרי ברור לכולם שיש שם הורה בצד השני, ויש שם את הרצון של הנער, איי חבר'ה, תראו אותי שנייה על מדים. איך אני? על מדים. ולתת להם את האפשרות הזה. אגב, זה עולה לפייסבוק של מיטב, התמונות האלה.
אוקיי.
זה, הם מצטלמים, וזה עולה ישירות, וזה מקסים בעיניי. אני מסתכלת על זה כמעט כל יום, לראות מי... זה
מתגייס.
כל כך נחמד, מי התגייס, זה נחמד. הם עומדים עם הסקית הזאת, היא הנחמדה, עם איזה... זה חלק מההרגשה וחלק מהתחושה.
אז את רואה בזה משהו חיובי.
בטח.
אוקיי. לגמרי. בוא נדבר, אני רוצה רגע אחד לחזור איתך לנקודה הזאת של הטלפון.
כן.
אז הטלפון הוא באמת נגישות של ה... חייל עצמו, לעולם החוצה.
נכון.
ויש לו המון מידע. אבל הטלפון הוא גם קו ישיר להורים, לבכי, כמו שאמרת, ולתלונות.
נכון.
זה טוב בעינייך שיש לי מקום לערב את ההורים, ואז בבית מתחילה איזושהי שערה, כשיודעים בדיוק מה אכלתי, מה שתיתי, איפה, וזה... ואני אומרת את זה יחד עם ההבנה שזה בגיר כבר.
נכון.
זה טוב, זה לא טוב, איך את רואה את זה?
אז אני עם תחושות מעורבות בהקשר של השאלה הזאת, כי באמת אני לא יכולה להילחם בעולם שנמצא היום. הוא נמצא, הוא קיים, ואלה העובדות. ואני שואלת את עצמי, מה עושה להם טוב? למה זה עושה להם טוב לנוער? להתקשר לאמא מיד, או לעלות לרשתות חברתיות, המון המון דברים. כשהייתי מפקד מחנה 80, זה היה, זה בכל שנייה. היו באים ומעלים
משהו.
לי תמונות, אני, לא היה לי מושג, וזה מהלייב עכשיו מתוך היחידה. אז יש כמובן צדדים מאוד חיובים, ויש גם צדדים פחות, שאני פחות אהבתי גם בתור מפקד, ואני גם פחות אוהבת אותם היום, כי אני באמת חושבת שצריך לאפשר להם להתמודד.
את חושבת, אפרופו, אני שואלת אותך עכשיו דווקא בכובע של מפקדת.
כן.
זה עוזר לפעמים לראות את הדברים עולים, כי אז יש לך יותר תחושה של... אני יודעת מה קורה, אני נמצאת כאילו בכל מקום.
כן,
זה
כן,
עוזר?
זה עוזר. אם אתה יודע להשתמש נכון במידע הזה, זה עוזר. עכשיו, לא כל מידע הוא מידע נכון, ולא הכל אמיתי, ולא, באמת, יש המון סילופים. לי אישית היו המון סילופים במחנה 80, כשהייתי מפקדת יחידה, שהתמודדתי המון עם התקשורת בגלל זה. לך תוכיח ש...
ש.
ש. אבל כשאתה יודע להשתמש במידע הזה נכון, ולהגיד, אוקיי, רגע, זה סנסור. זה עוד סנסור שיש לי ביחידה, זה הרשת הזאת שאלו. בוא נראה, בוא נבדוק, בוא נפעיל את המערכת. נבין אם המערכת שלי באמת עובדת, כמו שאני חושבת שהיא עובדת.
אוקיי. יש גם, אני מניחה, לא מעט פניות מהורים. זאת אומרת, לא רק משהו שעולה מהחיילים.
המון פניות מהורים. המון פניות מהורים. גם ישירות למפקדי היחידות והמגדים, כולם חווים את זה. הורה מתקשר, הוא מתקשר okay. ללשכה, הוא מתקשר והוא שואל והוא מתעניין. אני דיברתי עם מאות הורים.
כן, זה משהו שהיית שמחה עליו? היית שמחה לקבל את הפניות האלה מההורים?
אז גם פה זה תלוי איזה פניות, כן? כי יש פניות שאני קוראת להן נורות הזרה.
אוקיי. Okay.
ואני הייתי רוצה...
תני לי דוגמה לפניה
דוגמה לנורת הזרה.
שמחה לקבל.
שאני שמחה לקבל. יום ראשון הבן שלי חזר לבסיס, והוא... בשבת היה מאוד מאוד עצוב, מסתגר, התנהגות שאני לא מכירה אצלו עד עכשיו, זה אני כמפקדת מאוד רוצה לדעת, כי אנחנו יודעים לטפל בזה. וזה, אלה השיחות שהייתי שמחה לקבל.
Okay.
כי זה עוד פעם, הפעלתי סנסור, סנסור הורי, שהוא מאוד מאוד חשוב לי, כי אני לא ראיתי את הילד בסוף השבוע.
בעצם מה שאת אומרת פה, זה טיפ מאוד חשוב להורים.
נכון.
אם אתם רואים משהו חריג בהתנהגות של הילד,
נכון מאוד.
אל תחששו... אל תחשבו פעמיים,
לגמרי.
תפנו.
תפנו.
עכשיו, אני כן רוצה אבל לשאול אותך, יש הרבה פעמים פניות כאלה שזה זאב זאב.
נכון.
זאת אומרת, מה, הילד ככה והילד ככה והילד ככה, וכשאת מתחילה לקבל כמה וכמה כאלה, אז לא נהיים כבר אדישים לפניות האלה?
אז אני אגיד שאני לא נהיית אדישה, אני בודקת. Okay. כי אני אומרת, יש ספק, אין ספק, אנחנו מכירים את זה מצוין, בטח בחיי אדם. אני בדברים האלה okay. מקפידה. אבל יש לי באמת עשרות סיפורים על טלפונים כאלה, שהבן שלי אמר לי, עכשיו הוא באוהל, והוא איים על עצמו וזה, ואני הולכת לאוהל, ואני רואה את הילד צוחק עם החבר'ה שלו, והכל סבבה. Okay. ופתאום את מבינה את הפער בין מה שהם משדרים לנו, לבין מה שקורה באמת.
לנו עכשיו, כהורים.
לנו כהורים. כי צריך גם לזכור משהו לנו כהורים. הם תמיד מפעילים אותנו. יש להם, הם יודעים את הטריגרים שלנו, ממתי שהם קטנים. Mm-hmm. הם בוכים, נכון. הם יודעים את הטריגר, והם עושים את זה גם עכשיו. נכון. אנחנו צריכים לזכור את זה. חלק מהסוויץ' ששאלת קודם.
כן, לגמרי. מה הקשר באמת של הורי עם המפקדים? הרי לא כולם מקבלים את הטלפון של מפקד את הבסיס. נכון. אז יש כאלה שמצליחים להשיג אותו, קשרים וכולי. אבל אני לא מדברת על קשרים, אני מדברת על משהו ממוסד. מה המדיניות היום של צה"ל באשר לקשר מפקד הורה? מקבלים טלפונים, איך זה עובד?
אז גם פה, בוא נגיד שההנחיה הגורפת היא, הורים מדברים עם מפקד ומעלה. לא okay. מעבר לזה.
רק נגיד, מפקד
זה... מפקד זה מפקד הפלוגה.
שמה דרגתו?
של הבן שלי, הוא סגן או סרן.
שזה אומר שזה כבר אדם קצת יותר בוגר.
נכון, קצין. כבר קצין קצת יותר מנוסה, כבר הבין איך הדברים פועלים, ואיתו הוא הקשר הישר שלנו, הוא גם באמת האדם שרואה את הילד שלי.
אוקיי.
Okay. כמעט כל הזמן. מפקד היחידה הוא לא רואה את הטירונים כל הזמן, הוא גם לא okay. מסוגל. ולכן זאת ההנחיה הגורפת. יש מפקדים, גם מגדים, שלפעמים אומרים, אוקיי, אז הממ, המפקד המחלקה יכול לדבר, מפקדי הכיתות כמעט כמעט, ולא מדברים עם הורים, אני גם אומרת להורים פה, עזבו אותם. את מפקדי הכיתות, יש להם, הם מאוד מאוד, בעבודה מאוד עושים. מאוד קשה יומיומית, והם צריכים לדאוג לילדים שלנו. וזה מה שאנחנו רוצים שהם יעשו. ולא יותרדו בטלפונים, אלא באמת יהיה מי שיפנה. Mm-hmm. ולכן המפקדים הם באמת ממפי ומעלה. ואני רוצה גם להזמין את ההורים ולהגיד להם שיש גוף שנקרא קצין פניות ציבור.
אוקיי, חשוב.
מאוד מאוד חשוב. Mm-hmm. אליו אפשר לפנות, גם אם אתם לא משיגים את המפקד, ולא משיגים את החמל ביחידה, יש המון המון דרכים, קפץ יודע להשיג את המפקדים מאוד מאוד מהר, זה ציר ישיר שלנו אליהם, וזה נותן לנו מידע מאוד מאוד טוב, אז תשתמשו בזה.
אז קצינת פניות הציבור, את אומרת, לגמרי. היה ולא קיבלתם מענה.
נכון.
עכשיו, בדרך כלל בתחילת טירונות, מקבלים בצורה מסודרת על דף את פרטי הקשר, איך זה עובד?
מקבלים בדרך כלל את פרטי הקשר של הפלוגה,
okay.
וגם של החמל של היחידה, שהוא okay. מצוין והוא מאויש 24 שעות, אז mm-hmm. תמיד יש שם חייל שיענה, ייקח הודעה mm-hmm. ויעביר את ההודעה okay. הלאה, וצריך רגע להמתין בסבלנות שהמ"פ יחזור או מי מטעמו יחזור ו... ייתן את המענה.
מה זה להמתין בסבלנות? כמה זמן זה יכול לקחת?
אז תראו, זה נורא תלוי. צריך לקחת בחשבון שאנחנו עוסקים לא בשגרה רגילה, כמו שאנחנו מכירים, הולכים למשרד, חוזרים, וזה לא עובד ככה. ולכן יכול להיות שמפה יהיה בשטח יומיים שלושה, או יהיה גם יום שלם במטווח, והוא לא יוכל לחזור, כי הוא עכשיו רגע, יש כאן באמת,
אחר.
במשהו אחר שאפילו הוא גובל
כן,
בסכנת
חיים
קצת. כן,
אבל אני בתור הורה, אם יש תשובה. משהו שמלחיץ אותי, אז,
אז
יומיים, שלושה, אני אשתגע.
אז קפץ. אז אני ממליצה פה לפנות לקפץ, ישירות, ואם יש משהו באמת קריטי, קפץ יודעים להשיג אותנו.
קצינת פניות הציבור, קצינת יודעת...
קצינת פניות הציבור, נכון. להשיג... גם את מפקד היחידה, ודרך מפקד היחידה, המפקד היחידה הוא בקשר רציף עם המפקדי הפלוגות שלו, והוא יודע להשיג אותם, והוא יודע איפה הם נמצאים, וזו הדרך הכי הכי טובה.
מיטל, ראיתי שאת מעבירה הרבה קורסים, הדרכות, הרצאות להורים. בואי תני לי כאן את טיפ הזהב שלך למשפחה שמגייסת ילד בחצי משפט. אם היית צריכה עכשיו, אין לי הכנה של שנתיים,
נכון.
מרץ זה עכשיו,
מרץ מה עכשיו.
את ממליצה לי?
אני ממליצה לנשום, להקשיב ולחייך, ובאמת לחייך, לא חיוך כאילו מעולץ חיצוני, אני לא חיוך פנימי, הגישה היא תשנה הרבה מאוד דברים שיקחו בתוך הטירונות. הגישה של המשפחה. מה קורה כשהוא מתקשר? אני יכולה להגיד לך שאני זוכרת את הגישה של אמא שלי, כשאני הלכתי לצבא, ואני זוכרת את זה עד היום. היא אמרה לי, מיטל, תחייכי, ותגידי לעצמך שהכל קטן עלייך. וכשהיה לי קשה, זה מה שאמרתי לעצמי. זה כאילו איזה מנטרה.
מנטרה.
בדיוק.
שאת...
שאני שמה לי בראש.
שמה לעצמך בראש.
ממש ככה.
בואי נדבר קצת על טירונות בזמן קורונה.
אוקיי.
Okay. הבנתי שיש עכשיו טירונות בזום אפרופו קורונה?
כן, אז גם אני ראיתי את זה. קודם כל, קורונה זה... בגלל שכולנו בתוך העניין הזה, גם הצבא בתוך העניין הזה, ואני רואה את הצבא משתנה לנגד עיניי, ואיך הוא מתאים את עצמו לעידן הזה של קורונה, אז גם אני אומרת, צריך גם קצת סבלנות ולתת למערכות להסתגל לדברים חדשים.
כן, מערכת גדולה קצת קשה לה לפעמים.
גדולה קצת קשה לה, נכון, לגמרי. אבל הטירונות מתקיימת בקורונה. והנה זה, אגב, פתרון יצירתי של מפקד, שאמר, אוקיי, יש לי קורס מאוד מאוד ספציפי.
מה זה הטירונות הזאת בזום? בואי תגידי לנו בכמה מילים.
כנראה שמה שאני מבינה, הייתה לי נערה שהתאמנה אצלי, והיא אמרה לי, יש לי חברה שהיא התגייסה לטירונות בזום.
אוקיי.
וממש עושים להם טירונות. הם קמים ב5:30 בבוקר, היא צריכה להיות לבושה במדים, אסופת שיער, לפי כל הכללים, והיא יושבת בזום מול המפקד, והיא עוברת שיעורים.
הבנתי.
את כל השיעורים המקצועיים, הם פשוט מעבירים בזום. זה גם הכשרה נורא נורא ספציפית, צריך להגיד את זה.
זה לא כל הטירונויות עכשיו הם בזום.
לא. זה רק ספציפי, אם אני לא טועה, זה היה בעד 11, שזה חיל משאבי האנוש, ויש שם באמת הרבה מאוד תכנים שאפשר להעביר בזום, כמו שאנחנו עוברים היום בבית ספר.
אוקיי.
ואין שום סיבה לדחות את ההכשרה הזאת, ולא לקיים אותה, כי צריך לזכור, כל דחייה כזאת, זה כן, מגלגל יש... אחריו, אחרי הרבה מאוד הדים של חיילים
השלכות.
שנמצאים בשטח, ולשים סדק מתאים במקומות המתאימים, ולכן זה רעיון יצירתי. אני לא יודעת איך זה נראה באמת, אני שומעת את החוויות מהזה,
כן.
אבל עדיין הם קמים ועושים.
צריך, טוב, צריך,
זה... צריך להתרגל גם לזה.
כן, זה רעיון, זה רעיון מעניין.
נכון.
בוא נדבר על משהו אחר ככה בטירונות, שהוא תמיד מושא להמון פחד ולחץ, מטווחים.
אוקיי.
יש המון לחץ סביב האירוע הזה של לאחוז בנשק, של לטווח. הרבה פעמים מתקשרת אליי האמא, הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל, ובואי, מתקשרים אליי כעורך הדין, את יכולה לפתור אותו מזה? אז בואי תגידי כמה מילים מהמקום שלך, של אקס מפקדת, קודם כל לגבי מה המשמעות של מי שלא טובח או לא משתתף, ואז אני אשאל אותך גם כמנחת הורים.
אוקיי. אז קודם כל, אין חייל שלא יורה בטירונות. חייבים להבין את זה, זה חלק מהקשירות החיילית שלו.
אוקיי.
ולכן הוא חייב לראות גם אם הוא ברובי 0-2, כמו שאני הייתי מפקדת כל השנים, וגם אם הוא כמובן ברובי הרבה יותר מתקדם. אבל יש בסיס, ואת הבסיס הזה צריך לעשות, הוא באמת באמת לא מורכב, הוא לא רב. אני אומרת את זה מהעיניים שלי, הפיקודיות, הוא מאוד מאוד מדויק לחיילים, ואנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים בקשירות שלו, ומה לא, ומה שלא, אנחנו פשוט, אנחנו לא עושים. עכשיו על העניין של הלא מסוגל. אני רוצה להרחיב את הלא מסוגל. ואני רוצה להגיד להורים, תראו, יש מלא דברים שהם עושים עכשיו, אני רואה את זה גם על המתבגרים שלי, שאנחנו אפילו לא יודעים שהם עושים. ואנחנו מגלים את זה בכל מיני, הוא דיבר איתה, הוא הוביל איזה משהו בבית ספר, אפילו לא שיתפו אותנו. Mm-hmm. ופתאום אנחנו מבינים שהם מסוגלים להרבה
מסוגל.
מאוד דברים. אז אני זוכרים את הסוויץ',
כן.
הלא מסוגל,
הלא
חלק,
מסוגל.
חלק מהסוויץ'. אז הוא מסוגל. עכשיו תראו, הגיוני שהוא יפחד. הוא אף פעם לא ירה בנשק, כן? אין לו מושג מה לעשות. ולכן זה בסדר, והמפקדים מוכנים לזה. אנחנו מוכנים לפחד.
Okay.
אנחנו יודעים ומבינים את יש גם... התבטאויות הרבה יותר קשות של הפחד הזה, בחרדה מאוד גדולה, בחוסר יכולת להחזיק את הנשק, בהרבה מאוד דברים. אני יכולה להגיד לכם, שהיה לי אולי מקרה אחד כל השנים שלי, שהייתי מפקד שחייל אחד באמת לא היה מסוגל לראות, וזה היה תחת ברהן וזה, ובסוף
תחת
זה...
תחת פיקוח של בריאות פיקוח, הנפש.
בסוף זה היה שחרור מהצבא, כי אי אפשר לא לראות. אי אפשר להיות חייל בלי לעשות את החלק הבסיסי שנקרא טירונות.
בואי תסבירי לי רגע למה. כי הרי בסוף אנחנו יודעים שלא כולם לוחמים.
נכון.
ולא כולם יחזו נשק, למעט בטירונות הנקודתית הזאת, אף אחד לא...
נכון.
יכול להיות שאחר כך שנתיים הוא לא יוחז נשק, אז למה צריך את זה?
אז קודם כל רגע אני רוצה לא לשכוח שבחיים היומיומיים שהשירות שלהם, יש שירות של גם, הם עושים הבטחה, הם שומרים בכל מיני מקומות, הם הולכים למשימות שצריכות נשק, ולכן הקשירות הבסיסית הזאת צריכה להיות. גם עושים להם רענונים תוך כדי שהנחיות מאוד מאוד ברורות על זה.
אוקיי.
ולכן המטווח הוא חשוב. זה אחד. שתיים, זה חלק מה-DNA של הצבא הזה. הצבא שלנו הוא צבא לוחם. אסור לנו לשכוח את זה. וחלק מה-DNA שלנו זה לחוות את החוויה הזאת של ירי בנשק. איך זה נשמע, איך זה נראה, מה אני מרגיש. וגם כשאני פוגע, זה מעלה משהו בתחושת מסוגלות הזאת, וזה חלק מהשלם של איך אני מכשיר חייל בשלב הבסיסי הזה ולשירות כולו.
יש איזה מין אמירה כזאת שתמיד... תמיד רצה שהמטרה של הטירונות זה לשבור את החייל ולעצב אותו מחדש.
וואו, וואו, וואו.
עכשיו, אני יודעת שהאמירה הזאת הייתה מזמן. נכון. אני רוצה לשאול אותך אם עדיין כשמכשירים את, את מפקדי הטירונים, עדיין זאת התובנה?
לא גדול. אוקיי. ממש ממש לא. התובנה הזאת השתנתה מזמן. אוקיי. זה היה כשאת ואני היינו טירוניות בערך. אז דיברו, בואו נשבור אותם, נשכח את כל מה שהם למדו. זה לא מעניין אותנו. הבית נבנה אותם מחדש. היום המערכת מבינה גם העניין הדורי. וגם איך, איך העולם מתנהל, אין מה לעשות. Mm-hmm. שדווקא הבית ומאיפה שהם הגיעו זה נקודת חוזק.
אוקיי.
זה נקודת עוצמה, זה בוא ניקח אותם. ומכאן נבנה אותם ליכולות ולקשירויות שאנחנו צריכים בתוך, בתור צבא. ואני חושבת שזה נותן את אותותיו.
זה נותן את אותותיו, את חושבת?
לגמרי. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא שוברים אף אחד, אין לנו שום כוונה כזאת. ההפך הוא הנכון. זה לגדל אותם, להעצים אותם, ולהסביר להם מה הולך לקרות מעכשיו הלאה.
זאת אומרת שבעצם ההבנה היא שהקשר עם ההורה הוא לטובתי כמערכת. זאת אומרת, הוא יסייע לי להעביר אותם את הטירונות בצורה יותר טובה?
הקשר הוא, אם תשאלי אותי בכלל קשר עם הורים עם המערכת, אני חושבת שהוא לא צריך להתקיים.
קשר של ההורה מול המערכת
מול
ישירות?
המערכת, אין צורך. למעט, זוכרים את הנקודות הזרה שאמרנו מקודם? הנקודות, הנורות האדומות אני קוראת להן. Mm-hmm. כשזה נדלק, אל תחששו. תפעילו את הכל. אבל, אנחנו צריכים להבחין בין זה לבין, אני רוצה שהילד שלי יצא שבת.
כן.
אני רוצה ש... מה, הבטחת לו ולא קיימת. זה עובר לשיח מאוד מאוד לא נעים ומאוד מאוד קשה. ואני רוצה להזכיר רק להורים מבינינו, שמי שמדבר איתנו מהצד השני, זה הילדים שלנו. הם פשוט מפקדים עכשיו. הם חצי שנה, שנה מעל הילד שלנו שהתגייס.
את אומרת, הממפה שאתה מדבר איתו, הוא גם ילד, הוא ילד.
הוא ילד. וכשאתה צועק עליו, ומאיים עליו, ומקלל אותו, איזה תקשורת אנחנו משיגים פה, ומה המטרה שלך? מה רצית להשיג? ובסוף אנחנו בני אדם. תזכרו את זה, וזה... אני ראיתי ממפאים שהם פשוט נכבים מהמקום הזה, של הורש שצעק עליהם, והוא אומר, אף פעם לא צעקו עליי. הורים שלי בבית לא צועקים עליי.
אוקיי.
אז אני אומרת, עזבו את הקשר הזה, תעודדו מהצד, אני קוראת לזה. תכוונו, תהיו שם, תכילו את הקושי של הילדים, תקשיבו שם.
אז זהו, בדיוק פה אני רוצה לשאול אותך, ההכוונה שאת נותנת להורה,
כן.
היא להגיד לילד, אני תומך בך, אתה צודק, או להגיד לו, אם המפקד אמר, המפקד צודק. זאת אומרת, השאלה אם אני מאדירה אותו בזה שאני אומרת לו, אתה צודק, או שאני מאדירה את המפקד ואומרת לו, אם המפקד אמר, המפקד צודק. איך אני מתנהלת
פה? איך את מתנהלת פה? אז קודם כל, אני רוצה להזכיר עוד פעם, שואלים שאלות. פחות לתת את השורות התחתונות עם הסימן קריאה.
Okay.
הדעה הזאת היא חשובה, אבל היא לא מקדמת אותנו לשום מקום. ולכן, תשאלו, מה אתה חושב? איך זה נראה בעיניים שלך? אל תשכחו שמה שאתם שומעים, זה לא, יכול להיות שזה לא באמת מה שקרה. זה פרשנות שמצטרפת לכל כך הרבה דברים. אני מלמד את ההורים איך לנסות לשנות את הפרשנות של הילד לסיטואציה.
Okay.
המפקד שלי אמר לי לא על משהו שביקשתי. אני נורא נסער עכשיו, מתקשר להורה, צועק, בוכה, אבל אני חייב לצאת כי זה משהו חשוב במשפחה.
Mm-hmm.
אבל עכשיו זאת העובדה.
Okay.
מה אני עושה כהורה? אוקיי, אז מה אתה רוצה לעשות מעכשיו? חשבת מה לעשות עם זה? זה... בוא נחשוב על זה רגע. הוא אמר לך לא, מאיזו סיבה? תנסה לחשוב מה קורה בטירונות, למה לא שחררו אותך. כלומר, יותר שאלות ויותר, תנסו יותר לשאוב את המידע.
אבל הקטע הוא שכשהילד נסער, אז אני,
נכון.
אני רצה איתך בסימולציה הזאת, כן. אז הוא יגיד לי, אני לא יודע. אני לא יודע למה. אז איך
מעולה.
אני מתקדמת מפה?
אוקיי, אז בוא רגע נעצור את השיחה. הכל בסדר אם אתה לא יודע. בוא ננסה לבדוק. בוא ננסה לבדוק יחד, למה? הרי, תראו, הילד רוצה בסוף, בנבחי ליבו, שמישהו ירים את הטלפון הזה ויגיד לו, תשחררו אותי. אבל זה לא יכול לקרות, כי אנחנו מבינים שא', אין לנו טעם להרים את הטלפון הזה למפקדים, זה לא מה שיקדם את הביצוע שלו, הוא יצא הביתה.
Okay.
והדבר השני, תנו להם להתמודד. תנו okay. להם להתמודד. דיברנו על הלשחרר, mm-hmm. זה הלשחרר. חבר'ה, אין פה חיים ומוות, הלא לצאת שבת. לא קרה פה שום דבר חמור, תנו להם להתמודד עם זה. אני יודע שקשה לך עכשיו. אני יודע שקשה לך עם התשובה השלילית,
mm-hmm.
אבל בוא רגע תנסה להירגע, ונדבר אחר כך, נראה איך אתה זה. לפעמים, אני קוראת לזה, צריך לתת לאבק לשקוע.
אוקיי.
Okay. לתת כן, לדברים רגע לחלחל.
תמיד מתקשרים וזה קרייסיס.
נכון.
תמיד זה באותו רגע, באותו...
בדיוק. עכשיו, זה חמור, זה נורא, זה נהפך עולמי.
נכון. האמת שאני חייבת להגיד שגם אני כעורך הדין מקבלת הרבה פעמים טלפונים, של וואו, 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 ועכשיו, 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 ולמי אפשר לפנות, ולקצינת פניות הציבור, ולנציב קבילות חיילים, ואז אחרי כמה דקות, הדברים נרגעים.
גם נכנסים לפרופורציה וגם נכנסים לנרמול ולהבנה שאוקיי, הוא קיבל תור לרופא, לא למחר, אבל ליום חמישי. גם היום כשאני קובעת תור לילדים שלי במכבי, זה לא למחר. הכל בסדר. חמור, חיים ומוות, תאמינו לי, המפקדים יודעים לטפל בזה. הם יודעים.
אוקיי. אני רוצה ככה, אפרופו פניות של הורים, אז עולות לי כל פעם דוגמאות. מתקשרים אליי הרבה מאוד הורים, וחושבים שהעורך דין הוא הפתרון. הילד שלי רצה שיבוץ לככה וככה וככה, וקיבל ככה וככה וככה. מה אני עושה? איך אני יכול, אם אני משלם לך בתור עורך הדין, את יכולה לשנות את זה? אני מניחה שגם את מקבלת את אותם פניות. את היית בצבא. אז בואי נדבר רגע אחד על המקום הזה של השיבוצים. הילד רצה, הילד לא קיבל.
מקודם אמרת לי במשפט אחד להגיד מה אני אומרת להורים, אז אני רוצה להוסיף למשפט הזה משהו. שחררו את השיבוץ.
אוקיי.
יכול להיות שזה נשמע נורא קשה מה שאני אומרת עכשיו, אבל לא נורא. זה יחלחל.
אוקיי.
שחררו את השיבוץ, הורים יקרים. השיבוץ זה לא נראות הכל. אני מכירה חיילים שהלכו לשיבוץ שהם לא חלמו שהם יהיו בו, והם פרחו, נהיו קצינים, נהיו ממפאים, והמשיכו והתקדמו. הם בעצמם לא האמינו שזה מה שיקרה להם.
אוקיי.
ולכן אני אומרת, תראו, השיבוץ הוא חשוב, אבל.
אוקיי.
אוקיי, אבל.
אבל.
אבל שימו אותו בפרופורציה. יש אלפי תפקידים בצהל. אין אחד שיודע מה כולם. יש לכל אחד את הקריטריונים שלו, את העיתוי שלו, את כמה צריך בו. יש כאלה שנפתחים ויש כאלה שנסגרים. יש כל כך הרבה שיקולים למערכת, אל תיכנסו לזה. השיבוץ זה הסביבה אומרת לנו. אני מכירה מלשב שאמר לי, שלחו אותי להיות נהג, ושאלתי אותו, ומה אתה חושב על זה? אז הוא אומר לי, האמת שזה אחלה. אמרתי לו, אוקיי, אז למה אתה כזה מדבר קצת בהססנות? אז אמר לי, כל החברים שלי אומרים לי שזה גרוע. אמרתי לו, אבל הסביבה שלנו,
הסביבה מאוד
מייצרת לנו איזושהי תמונה על משהו, ואני לא בטוחה שזה באמת התמונה הנכונה שתהיה בפועל. ולכן, הורים, שחררו את השיבוץ.
הסביבה היא מאוד מאוד חשובה, גם מה החברים אומרים.
לגמרי.
זה מאוד חשוב. הייתה לי בדיוק דוגמה, אם כבר הזכרת את זה, אז אני אשתף. הייתה לי דוגמה בדיוק כזאת, על מישהי ששובצה להיות תצפיתנית, ואנחנו מכירים את כל השיח על התצפיתניות, והיא עצמה לא הייתה כל כך בטוחה שזה לא טוב. אבל כל החברות אמרו שזה
גרוע,
שזה לא טוב, נכון. ושלא צריך להיות תצפיתנית. אז היא התחילה ככה להיכנס לוויברציות. עכשיו, נשאלת השאלה, בדוגמאות האלה, איך אני כהורה מסבירה לילד שלי שמה שאומרים החברים, בסוף החברים הם מאוד מאוד חשובים בשלב הזה של החיים?
נכון.
איך אני מצליחה להסביר לו שיכול להיות שמשהו הוא טוב לו, גם אם החברים סבורים אחרת. זה נראה לי משימה בלתי אפשרית, כהורי אני אומרת את זה.
נכון, אז אני, בחדר האימון שלי יש שלט שאני מאוד אוהבת, שכתוב עליו, האחר הוא לא אני.
אוקיי.
וחשוב להורים שתבינו את זה, וגם הנוער ששומע אותנו. מה שאתם זה לא חבריכם. ולכן אני תמיד אומרת להורים, אל תערכו השוואות, גם אם יש ילד גדול וילד שני שמתגייס, זה לא רלוונטי. וגם אם יש החבר שלו, אבל הוא הולך לסיירת מתכל, והוא לא נשאר בלי שום מיון. אין שום מקור להשוואה, גם אם הציונים שלהם זהים בבגרות. זה ממש ממש לא רלוונטי. ולכן קודם כל שימו את ההשוואות בצד. ואני מציעה גם להגיד את זה לילדים שלכם. אני אומרת את זה לילדים שלי.
שמה?
כשהם באים ואומרים לי, אבל אמרו לי, החבר הכי טוב שלי אמר לי שזה לא טוב. ואני שואלת אותו, עוד פעם תזכרו לשאול שאלות. מה לא טוב? למה הוא רואה את זה ככה? איך אתה רואה את זה? מה אתה חושב על זה? למדת? בדקת? אתם תגלו, אגב, תשאלו אותם אם הם קראו, אתם תגלו שהם לא קראו כלום.
לא, ברור שלא
קוראים. ברור שלא. והם שמעו את הכל מהחברים, והם בכלל לא יודעים, ופתאום כשהם קוראים, כשאתה מפנה אותם לקרוא, אז אומרים, אני לא ידעתי שזה ככה בכלל. אני אפילו לא חשבתי שזה ככה.
ופה אני רוצה לשאול אותך, אפרופו מה שאמרת קודם. באמת, מיטב עושים עבודה בלהנגיש מידע.
נכון.
בלכתוב ולפרט ולהסביר בסרטונים, ביוטיוב, בכל מקום, כמו שאמרת, באינסטגרם, בכל מקום.
נכון.
המידע הזה באמת נצרך על ידי הצרכנים או על ידי ההורים?
אז תראו, זה יפה. זו שאלה נהדרת, אולי. גם ההורים צורכים אותו, אני יודעת שהם צורכים אותו, וגם יש הורים שהם לא צורכים שום דבר והם לא יודעים שום דבר, אז אני אומרת להם, תקראו קצת באתר מתגייסים, אפילו יש שם תגית להורים. הכנה להורים. תיכנסו, תקראו קצת, תבינו את הווייב. הנוער שאני פוגשת, כשאני שואל, זו השאלה הראשונה שאני שואלת אותם. אתה נכנסת לאתר מתגייסים? קראת? אם הוא אומר לי לא, זהו, נגמרה פגישתנו, לך, תקרא, נחזור, נדבר על...
אבל מי שלא מגיע אלייך, ובעצם ככה ממה שאת רואה, רוב הנוער
לא קורה.
נכון. כי מה? כי אין להם סבלנות? כי...
כי זה לא מעניין אותם, בטח ביהוד א', יש הרבה הורים שאומרים לי מהצד השני, הוא אדיש לתהליך,
נכון,
הוא ממש לא
נכון.
מעורב בתהליך, אני יותר רוצה ממנו,
בדיוק.
שחרר, אל תדאגו, התהליך פתאום, מה שנקרא, יצוף לו, תנו לו להתמודד עם
אז,
זה.
אז זהו, אני חייבת להגיד שגם אני חוויתי את, את הדברים האלה עם, 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 עם הבן שלי, אבל זה נורא מלחיץ, שלא יקרה כלום, כי הזמן עובר,
נכון.
ואז הוא יקבל שיבוץ שהוא לא ירצה.
מעולה. והוא יפספס את המיון.
נכון.
והוא יפספס את המייל, והוא יפספס את השנת, בקשה לשנת שירות.
נכון. אז?
שיפספס.
לא, אבל אין הזדמנות שנייה.
נכון. אבל עוד פעם אני מזכירה, השירות הוא שנתיים, שלוש, זה הכל. בתוך 120 שנות חיים, בואו נכניס את זה רגע לאיזושהי פרופורציה. אוקיי. בתוך החיים שלנו הבוגרים, אנחנו בחיים הבוגרים עכשיו. אז קודם כל בואו נכניס את זה לשם. שתיים, לפעמים צריך ללמוד גם דרך ההתחככות עם השטח, ואנחנו צריכים גם ליצור אצל הילדים שלנו, לפעמים גם קצת משברים, אל תיבעלו ממה שאני אומרת, בסדר? Mm-hmm. אבל קראתי מאמר מקסים של פרופסור יורם יובל, שהוא מדבר על תסכול מיטבי.
אוקיי.
Okay. זה פשוט, זה מושג שאני כל כך אוהב.
אוקסימורון.
אוקסימורון. אני כל כך, אני מלמדת את זה גם את ההורים וגם את הנוער. אני אומרת להם, תקשיבו, כדי ששריר יתפתח, אנחנו שמים עליו משקל וזה כואב לנו. ככה אנחנו מפתחים את כל שאר שרירי ההסתגלות שלנו, קבלת האחריות שלנו, קבלת ההחלטות שלנו והעצמאות שלנו.
זאת אומרת, לפעמים צריך ליפול קצת.
צריך ליפול קצת, להרגיש קצת תחושה של עצוב, של קושי, ומזה אנחנו צומחים. כל אחד שיסתכל על העולם הבוגרים שלנו עכשיו, אני יודעת שזה נשמע קצת...
לא לפחד מהפחד.
לא לפחד מהפחד, כן.
תכף אני אחפש את השיר. לא לפחד מהפחד. לא, את אומרת פה דברים נכונים, שהם כאילו בניגוד לאינסטינקט ההורי נכון. שלנו, שהוא מגונן, שהוא עותק, נכון. שלא יפספס, נכון. שלא נכון. לא ידע, אבל את אומרת, גם אנחנו צריכים לקחת את השריר הזה ולהתמודד איתו.
נכון. ולזכור שאנחנו לא נוטשים אותם. אנחנו לא נוטשים, אנחנו שם תמיד, אנחנו שם בטלפון, אנחנו שם בטקסי הסיום, אנחנו שם נבוא לקחת אותם, נפנק אותם אחרי 21 יום, את האוכל שהם הכי אוהבים.
את אומרת, אתה תהיה בסדר.
ברור.
אוקיי. נעשה את נחתה, נשמע את דני רובס, ואז את לא תאמיני, נלך לסיכומים.
וואו.
כן, כן, רץ לנו.
רץ לנו.
אז דני רובס, פנים ושמות. ככה פייד אאוט לדני רובס, כי יש לנו עוד דברים מאוד מאוד חשובים להספיק. מיטל, לפני שאנחנו מסיימים, או מסיימות יותר נכון, אני רוצה לדבר קצת על התוכן של הטירונות. אמרנו, אי-וודאות זה הדבר הכי רע. אז בואי תני לנו קצת וודאות. מה קורה שם?
אוקיי. אז קודם כל רגע אני רוצה להגיד שהיא גם תהיה אי-וודאות, והיא תישאר גם אחרי שאני אלך מכאן, וזה ממש, ואני רוצה להגיד לכם שזה ממש בסדר. גם איתה אנחנו צריכים לדעת להתמודד. אבל מה באמת קורה בטירונות הזאת? וזה לא משנה איזה טירונות, אגב, אם היא טירונות הכי בסיסית 0.2 או 0.3 או 0.4 או 0.5, אנחנו באמת באמת מתייחסים לטירונות קודם כל, התפקיד שלה זה להגיד לנוער המתגייס, וולקאם למערכת, זאת המערכת, זאת השפה שבה, זו התרבות שבה, ככה מתנהגים כאן, ואנחנו נלמד אתכם את זה.
אוקיי.
זה התפקיד של המפקדים בטירונות, ללמד את החבר'ה הצעירים מה הולך לקרות כאן.
ומה כולנו, בפועל עוברים שם?
בפועל מה עוברים? אז עוברים שיעורים, גם שיעורים ערכיים חינוכיים, גם על המדינה וגם על צהל, וקצת מורשות קרב, וקצת ככה לפתוח את הראש, עם חומר שלא התחככתי איתו עד עכשיו בבית הספר. ואנחנו לומדים שמה שאנחנו קוראים להם בשפה הצהלית, תכנים רובעיים, כלומר כל רובעי 0.2, 0.3 זה רובעי יותר גדול, וזה צורך ממני כחייל קשירות יותר גדולה. ולכן אנחנו מלמדים נשק, עזרה ראשונה, קשר, צריך לדעת לתפעל את המכשירים של הצבא ואיך הם... זה מה שאנחנו מלמדים שם, וכמובן להתנסות, מטווחים, קצת שטח, לחוש את זה, להבין איך אני מתמודד בכל מיני מקומות חדשים. להיות בשטח זה לא רק להתמודד עם השטח, זה להתמודד עם עצמי. במקום שאני לא מכיר, והנה בסביבה שאני לא מכיר, לעשות תרגילים שאני אפילו לא חלמתי שאני אעשה בבית ספר, זה חלק מ... לסגל את עצמי ולהבין רגע למה אני מסוגל. זוכרים, הוא לא מסוגל? מסוגלים.
אז זה תחושת המסוגלות. נכון. זה אמור לפתח את תחושת המסוגלות.
לגמרי.
בסיטואציות קצת אחרות ממה שאנחנו נכון, רגילים כנוער.
נכון.
בואו נדבר קצת על הקשר שלי הטירון עם המפקד. זה חבר, זה חבר ליצרה, איך אנחנו... Okay. מאפיינים את הקשר הזה.
זה שאלה מעולה, אני חושבת שגם הרבה בני נוער מאוד, זה מאוד מטריד אותם, הקשר עם המפקד. אז אני רוצה להגיד רגע לכולם, יש מה שנקרא מרחק פיקודי, לא סתם לעסק שלי קוראים שוברת דיסטנס, כי החלטתי לשבור את המרחק הפיקודי ולהגיד, גם עם מרחק פיקודי, וגם אני אומרת לכם עם חיוך, אפשר להגיע לתקשורת מאוד מאוד טובה. מה אני מציעה? קודם כל המפקד, הוא האיש קשר שלכם לכל דבר ועניין שקורה לכם בטירונות. המפקד האישי, המפקד הכיתה.
אבל תמיד אומרים, המפקד הוא לא חבר.
נכון,
אז איך אני אדבר איתו?
אני אתחיל בנימוס ובדרך ארץ. קודם כל. נימוס ודרך ארץ. מה שאתם, איך שאתם מדברים לחברים שלכם ולהורים שלכם, אותו דבר. המפקד הוא מפקד. נתנו לו סמכות, יש לו דרגות, וזה חלק מהעניין. אז תתחילו בנימוס ודרך ארץ, הכל יסתדר. לפנות כמו ש... אתם יודעים, שמעתם כבר את הקשב המפקד. אגב, לא סתם אומרים הקשב המפקד, זה לא איזושהי... זה הקשב, אני מפנה את הקשב של המפקד אליי, ואני פונה אליו לא בשם שלו, אני פונה אליו במפקד.
אוקיי.
וזה הרעיון. אז כשאתם פונים, איך פונים? כמו שלימדו אתכם, את דרך הפנייה. אני רוצה גם להגיד לכם, שימו לב מתי אתם פונים. תהיו ערניים לסביבה. כי כשהמפקד נמצא עכשיו באיזה לחץ זמני, והוא רץ איתכם לכל מיני מקומות, אז זה הזמן עכשיו לשאול אותו שאלה? אולי לא, חכו רגע. אלא אם כן, כמובן זה דחוף, תעצרו את המפקד מתי שאתם רוצים, הוא שם עבורכם. והקשר איתו זה קשר שעתי, דקתי, כל הזמן, תפנו בכל מה שאתם רוצים, הוא יודע לפתור לכם את הבעיות. אני רק אגיד, אולי, שלפעמים נדמה לנו שאנחנו פונים למפקד, והוא לא נותן לנו תשובה מיד. אז לפעמים לא מקבלים תשובה מיד. לפעמים צריך קצת לחכות.
לפעמים זה גם בסדר לא לקבל תשובות מיד,
נכון, את אומרת. נכון, ואנחנו אוהבים תשובות מיידיות. אז זה סוויץ' מאוד גדול לנו כבני נוער שמתגייסים, להבין שאם שאלתי את אמא שלי בוואטסאפ והיא לא ענתה לי אחרי דקה, אז אני מרים לה שיש 6 טלפונים, פה לא, אני צריך רגע לחכות, והמפקד יגיד, תמתין, אני אתן לך תשובה. וזה ממש ממש בסדר.
וזה בסדר לתזכר? כאילו, אני יכול להיות נודניק למפקד?
אתה יכול לבוא ולומר, אבל אתם יודעים, לא נודניק כל שעה. שימו, אני סומכת על שיקול הדעת פה של כל בני הנוער שמתגייסים.
זה... אבל לפעמים את יודעת שנראה לנו שמשהו בהול, אז הוא
אז
בהול
תשאלו,
לנו.
תשאלו, המפקד, אתה זוכר אותי? תעשו את זה בנימוס. בקשב רב, אני בטוחה שיתנו לכם תשובה.
אוקיי. מיטל, דקה אחרונה.
וואו.
מה אנחנו צריכים לעשות? הגיוס שלי הוא ב-18 למרץ. נותרו לי שבועיים, 3 שבועות. מה לעשות בשבועיים האלה?
אוקיי.
בדקה.
אז בדקה. אז קודם כל, גישה. גישה שמחה. חיובית של אני מסוגל, תשנו את הראש.
Okay.
זה קודם כל. שתיים, להיערך. אני אומרת לחבר'ה, לא לפתוח אפסנאות בבית. בסדר? לא צריך לקנות okay. ולעשות. יש גם רשימות באתר של מיטב, תיכנסו, תראו אותם. תראו מה יותר מתאים לכם, מה לא. הייתם באיזה טיול צופים, באיזה טיול בית ספר, אתם יודעים, אתם מכירים את עצמכם.
קחו את הדברים
בפרופורציה. קחו את הדברים, ואני מבקשת ממכם שההורים לא יארזו את התיק.
כן.
Okay. תארזו אותו אתם.
יפה. אז מיטל, נגמר לנו הזמן. המון תודה על הטיפים.
באהבה גדולה.
ובהצלחה לכל מתגייסי מרץ ובכלל.
לגמרי.
אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, שבוע הבא, 8 למרץ, יום האישה. כמובן שנהיה כאן עם תוכנית שמותאמת ליום האישה, עם תכנים שיביאו לכם השראה, לכם ולכן השראה לשירות טוב ומועיל, ולחיים בכלל... טובים ומועילים. אני עורך הדין אולי שוורץ, חותמת כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נסיים עם שיר יפה של כברת, ישן אמנם אבל יפה. היא כל כך יפה. אז שיהיה לכם המשך יום מצוין. ביי.
היא כל כך יפה, זה צובט בלב שלך, אך בכאב עצום. היא לא מבינה שאני רוצה אותה, לא אומרת לי כלום. בגינה תשב עם הטבע להתערבב, היא והשושנים. שתי מילים אולי, הגדר מאחוריי, אין לי אומץ מתאים. כל השבוע חלון פתוח, כוכבים מעל ולב מתמוטט, הייתי נותן לה שק של סנטימנטים, מה אני מתבייש לתת. סוף תרגיש, בסוף תרגיש.